שר הפנים והבריאות, הרב אריה דרעי, המשנה לראש הממשלה. שלום וערב טוב.
שלום לך, ערב טוב אבי.
אז קודם כל, באמת בסייעתא דשמיא הרבה מאוד הצלחה, הרבה מאוד תפקידים. אנחנו רואים גם הישגים בהסכמים הקואליציוניים. לא דיברנו תקופה ארוכה על המסע ומתן הארוך שהתנהל בסעיפים הרבים שהשיג השס. אשמח לשמוע ממך, הרב אריה דרעי, מה אתה רואה כהישגים בולטים גם במסע ומתן הקואליציוני וגם עכשיו עם תחילת הממשלה, הדברים שאתה יודע שאתם הולכים לקדם.
כן, א' צריך להתחיל עם זה שהודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו, כי גבר עלינו חסדו, ושהקדוש ברוך הוא באמת, ראינו ניסים בתוך ניסים לא פשוטים, אפילו שאנחנו נמצאים בהסתרת פנים לפעמים גדולה מאוד, אנחנו ראינו כאן ממש הארת פנים ודברים מאוד 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 נפלאים מדמי, משכל אנושי, כל עצם הפלת הממשלה, והרוב שהשגנו, למרות שבבחירות קיבלנו רק 52-53 מנדטים, הצלחנו להפיל את הממשלה הזאת שהייתה אמורה להמשיך עוד 3.5 שנים, וזה נס גדול, תוצאות הבחירות. אז אם אתה שואל אותי מה ההישג הגדול שאני רואה בכל התקופה הזאת, קודם כל עצם הפלת הממשלה, שהיום ברור מהכל ספק מה הייתה המטרה של הממשלה הזאת, לצערי הרב לשנות את כל הזהות היהודית של מדינת ישראל, לפגוע אנושות בעולם התורה, בעולם החינוך הדתי והחרדי, ובכל בכלל, כל מה שקשור לשם ולתורתו, ראינו מגמה ברורה, חד משמעית, ראינו אותה אחר כך בבחירות, ראינו אותה בהצהרות שלהם, ראינו אותם בהתנהלות שלהם, וראינו אותם גם בממשלת המעבר אחרי הבחירות, מה שהם ניסו לעשות. לכן זה ההישג הגדול, וזה הדבר שצריכים להודות לקדוש ברוך הוא. כמובן שאחר כך היה מסע ומתן קואליציוני, אני וחבריי בשס כידוע לכם לא התראיינו, לא דיברנו, לא הדלפנו, לא העברנו דברים, לא אמרנו את זה, אנחנו הישג, גם עכשיו אני אגיד לך זה.
שקט תעשייתי, אבל בסוף ההסכם התפרסם, ומי שיודע לקרוא הסכם קואליציוני.
אני לא אקח עכשיו קרדיטים מי גרם לכך, ומי אמר את זה, ומי הכניס את זה, זה שזה מיותר. המטרה היא להצליח ביחד, כולנו ביחד, כל הקואליציה הזאת ביחד, להעביר את הדברים. הנה למשל דוגמה, ביום חמישי בערב, מיד עם השבעת הממשלה, הדבר הראשון, השר מלכיאלי, הרב מיכאל מלכיאלי, שר הדתות, חותם ומבטל את ההקפאה, את הרפורמה
רפורמת הכשרות.
הכשרות, שדבר שנלחמנו עליו, עשינו את זה מיידית, כיוון שזה הייתה צריכה להיכנס לתוקף היום, יום ראשון, ולכן זה הצעד הראשון שעשינו. היום מתבשרנו שזה אני ידעתי, הוא דיבר איתי, שוחח אותי, סמוטריץ', שר האוצר, שהוא מבטל את המיסוי על החד פעמי ועל השתייה המתוקה, זה אתם יודעים, הייתה התחייבות שלי חד משמעית בתקופת הבחירות, שמחתי מאוד שאחר כך ראש הממשלה המיועד נתניהו גם הוא חזר על זה, ואחר כך גם סמוטריץ' הוא כל הכבוד, שהיום דבר ראשון הוא מקיים את זה, זה היה סעיף מרכזי בהסכם קואליציוני, ואני שמח, אני מקווה רק, ואני משוכנע גם כמי שמכיר את בצלן, ואני גם אבדוק את זה בימים הקרובים, סיכמנו והתחייבנו בהסכם קואליציוני, כן, בהסכמים שעשינו עכשיו ובקווי היסוד, שהמחירי החשמל והמים והארנונה יוקפאו, כל העליות מחירים הצפויות לא יחולו, וגם ייבחנו בצורה חיובית, גם הקפאת מחירי של המוצרים שבפיקוח, שהממשלה תצטרך לסבסד אותם לתקופה של לתקופה הקרובה כדי להילחם ולהשפיע על יוקר המחיה, ואני מקווה שזה אכן יעשה גם בימים הקרובים.
טוב, נמתין לזה גם כן. הרב אריה דרעי, זה לא סוד שבשנים האחרונות אתה עמוק בתוך סוגיית הבריאות. זה לא משהו שצנח ככה מהשמיים, מערכת הבריאות. גם הקורונה וגם עוד הרבה לפני הקורונה, ההתנהלות בבתי החולים, הטיפול במרנן ורבנן גדולי ישראל, זכר צדיקים לברכה ושיבדלו לחיים טובים, עשתה לך היכרות אישית ראשונה עם מערכת הבריאות? זה מה שהביא אותך למשרד הזה?
זה מה שהביא אותי, שראיתי את מצד אחד באמת מערכת, מערכת בריאות טובה, אפילו אפשר לומר במקום טוב, בדירוג במדינות בעולם, בדברים מסוימים אפילו טובה מאוד, הרפואה הקהילתית שלנו במסגרת קופות החולים, וכל מה שהשירותים שמסביב, ארגוני המתנדבים שמסביב, ראינו את זה בתקופת הקורונה, שהיינו מדינה הראשונה והטובה בעולם, בחיסונים ובמספר המתחסנים ובמהירות שהתחסנו כולם. מצד שני, ראיתי מה זה הצלת חיים. כשאני הייתי שם במשך, כמו שאמרת, כל השנים, עוד הרבה הרבה מאוד שנים שלוויתי את גדולי ישראל, ואחר כך את ההורים שלי, זכרונם לברכה, ואחרים, שאז כבר התחלתי, פנו אליי הרבה, ראיתי מה קורה, כמה צריכים לחכות בתורות בשביל לבדיקות MRI או בדיקות CT, וכמה צריך לחכות בשביל להגיע לרופא מומחה, ומה מצא בחדרי המיון, ומה קורה בעיקר בפריפריה, בצפת ובנהריה ובאפולה ובטבריה ובבאר שבע ובאשקלון ובאשדוד. אני מכיר מקרוב פחות או יותר את המצוקה הגדולה, ולכן החלטתי שזאת, שלמרות שהציעו לנו, קודם כל האליטיקה אוצר, והסכמתי בשביל שלמות הקואליציה והקמת הקואליציה לוותר את החלק הראשון ולתת לסמוטריץ', ואחר כך כפיצוי נתנו לי תיק התחבורה ועוד דברים אחרים. החלטתי שדווקא תיק הבריאות הוא לא היה בראש סדר העדיפויות של השרים הבכירים שרצו תיקים בכירים. אני חשבתי שזה הזדמנות גם, אבל כמובן שהתניתי, ואני שמח שקיבלו את התנאים שלי, שתוספת משמעותית מאוד של קרוב ל-6 מיליארד שקל בסיס התקציב, ועצמאות ומבחינת הניהול של המשרד.
קביעת מדיניות, כן, יחד עם המנכ״ל למשה בר סימן טוב.
כן, ואני כבר הישגים שאני לא צריך לצטט, מה שאומרים בכירי מערכת הבריאות, כמו פרופסור רוני גמזו, והרופאים אחרים שאומרים שזו הבשורה הגדולה ביותר שהייתה למערכת הבריאות מאז קום המדינה. אני מקווה, כמובן שעכשיו המבחן שלנו יהיה בביצוע של הדבר הזה, לכן גם החלטתי למנות את משה בר סימנטוב להיות המנכ״ל, בגלל מעמדו וכישרונותיו והידע הגדול שלו שיש לו במערכת הבריאות. הוא עזב תפקיד מאוד בכיר במגזר הפרטי עם הרבה מאוד כסף, כיוון שגם הוא הבין שזאת הזדמנות היסטורית שיש לנו היום עם המשאבים ועם העצמאות שקיבלנו לעשות את המהפכה הגדולה, ואתם בעזרת השם מקווה שבסייעתא דשמיא תשמע את תראו את זה כבר בזמן הקרוב, ובהרבה מאוד תחומים אנחנו עומדים לשנות שם הרבה מאוד דברים ולתת ללכת לשירות האזרח בכל התחומים שיש, ויש כל כך הרבה תחומים שצריך לטפל, אם זה גם בבריאות הנפש, ואם זה בנושא של הגריאטריה לאנשים מבוגרים, ואם זה בקיצור התור.
הרבה מאוד תחומים במשרד הבריאות. הרבה מאוד,
כמעט בכל תחום שצריך, למרות שאני אומר, הבסיס הוא בסיס טוב, אבל את הבסיס הטוב הזה, כדי לשמר אותו וכדי להרחיב אותו, אנחנו צריכים לדעת לטפל בו. יש את הבעיה של בתי חולים הציבוריים, את הבעיה של בתי חולים הממשלתיים, יש את הבעיה של הקופות והגירעונות שלהם, וכל מיני, יש הרבה מאוד...
חלק מהוויתור על משרד האוצר, חלק מעסקת החבילה, הייתה גם משרד הדתות, כי הרי כדי לקבל את משרד הדתות, אחרי שכל כך הרבה רצו אותו, הייתם צריכים לוותר על משהו.
תראה, משרד הדתות, הדתות, למרות שהוא לא מהמשרדים הגדולים, אפילו לא מהמשרדים הבינוניים, מבחינת התקציב שלו ומספר העובדים שלו, הוא נחשב מהמספר, אם מדרגים 1, 2, 3, אז הוא נחשב ב-3 או אפילו ב-4. אבל זה לא סוד שמליל הבחירות כבר, כמה מפלגות השותפות בקואליציה, את כולם דיברו על או שהם לוקחים את משרד הדתות, או שהם שותפים במשרד הדתות, כבר כל מיני רעיונות של שר ברוטציה,
חלוקות,
ושל מנכ״ל משותף, ושל סגני שרים, ודברים האחרים. אנחנו מצווים בצוואתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, שמאז היום הראשון שש"ס קמה, הוא הדריך אותנו, הורה לנו להיאבק על משרד הדתות, בגלל המשמעות של מינוי רבנים, שירותי דת, מקוואות, בתי כנסת, דיינות, כל מה שקשור לשירותי הדת, שזה היה בנפשו של מרן, שזה היה חיזוק וקיום היהדות, בעיקר לציבור הספרדי, אבל בכלל לכל הצביון היהודי של מדינת ישראל. ואנחנו אמרתי את זה היום בטקס חילופי שרים, בטקס כניסתו של השר הרב מלכיאלי למשרד הדתות, אמרתי שאנחנו כתנועה משלמים מחיר פוליטי יקר, כיוון שבמקום משרד הדתות, אם, לא, אם היינו מבטרים במשרד הדתות, יכולנו לקבל עוד תיק או שניים יותר גדולים כפיצוי, בגלל שלקחנו את משרד הדתות, למשל דוגמה, ויתרתי על נגב וגליל כמשרד, לקחתי אומנם את הפריפריה למשרד הפנים, את הפריפריה החברתית, אבל למשל זה דוגמה מה ויתרתי בגלל משרד הדתות. אבל אני עושה את זה בלב שלם, כיוון שזה הוראתו של מרן, וגם שיבדלו לחיים טובים מרנן ורבנן וחברי מועצת חכמי התורה, וגם שמרתי על זה שהמשרד ינוהל באופן בלעדי על ידי המלכיאלי, בלי שותפויות, כמובן אנחנו...
יחד עם המנכ״ל, יהודה אבידן. אגב, אם מדברים על מנכ״לים, שאר המשרדים גם כן צריכים למנות מנכ״לים. מה המפתח לחיפוש מנכ״ל בש"ס? ידע, ניסיון? כי למשל משרד הדתות, אנחנו מכירים את הרב אבידן, את יהודה עם ניסיונו הרב בתחום. בשאר המשרדים, האם מחפשים דווקא מישהו שמזוהה עם המפלגה, מישהו שצבר ידע בתחום הזה? למעט משרד הבריאות שפה, באמת משה בר סימן טוב, אולי זה מקרה ייחודי, אבל השאלה היא באופן כללי, הרב אריה דרעי.
אני אגיד לך, כל מקום שאפשר למצוא, קודם כל המפתח הראשון, האדם המוכשר והמתאים ביותר, והממוסה והמוכשר ביותר. משרד הדתות, אמרת יהודה אבידן, ענית על ההגדרה שאמרתי, אותו דבר, למשל דוגמה, ראש מטה תכנון במשרד הפנים, שזה חופף למנכ״ל, יש לנו את רב נתן בר נתן מתל אביב, שהיה סגן ראש העיר, אחד מהמומחים הגדולים בארץ לתכנון ובנייה, ממש ידע, תלמיד חכם בעניין הזה, גדול. וכמובן, אז הם הודעתי מיד, קראתי לו וביקשתי ממנו לקחת את הדבר הזה. כך בכל נושא, כך אני מחפש, אני וחבריי מחפשים בכל תחום ותחום. זה שברור שאם אתה מקורב לתנועת ש"ס, או אם אתה חבר תנועת ש"ס, או מקורב לתנועת ש"ס, זה לא חיסרון, אבל זה לא...
יתרון קל, אבל זה לא הקריטריון היחיד.
אני מעולם לא הלכתי, אני חושב שבסוף טובת הציבור וטובת הציבור יבחן אותך בסוף, בתוצאות ובמעשים ובהישגים שהבאת, ולכן...
כי בעבר היו מונו מנכלים שבאמת היה להם את הידע ואת הניסיון ובנו עליהם ככה על הכתפיים הרבה מאוד עתידות, ובאמצע התהליך ככה משכו לכיוונים אחרים, לכן אני שואל.
טוב, אז לכן אני אומר, לאט לאט, בעזרת השם, אנחנו בסייעת הדשמיא צריך הרבה תפילות לכוון לאמת ולמצוא את האנשים המתאימים. אנחנו עושים, משתדלים, ואנחנו בעזרת השם נדע, יש גם את הלשכות וגם את העוזרים והיועצים החביבים, יש לנו גם משנים, תזכור שבכל משרד יש לך גם משנה למנות, שזה גם בתפקיד בכיר, ויש גם תפקידים מחוץ לזה, יש את המנכ״ל הביטוח הלאומי, ויש עוד משרות שצריך לאייש, בעזרת השם, ומחפשים, אנחנו מחפשים את האנשים, יש הרבה מועמדים, אנחנו מחפשים את האנשים המתאים.
טוב, הציבור הגדול שהצביע לש"ס על פי הוראת גדולי ישראל, קרא גם ככה בסוף השבוע האחרון, וגם היום שומע באמת על עוד ועוד כותרות מתוך ההסכמים הקואליציוניים, על הישגים בנושאי דת ומדינה, חוקים, נושא הגיור, הקומה הכשרה, הדברים הכי הכי שככה בערו בשנה האחרונה, ובין לבין יש הרבה הרבה מאוד סעיפים שלא תלויים רק בכם, תלויים באוצר, תלויים בראש הממשלה, בשאר ההחלטות של הממשלה והכנסת. הדרך ליישם את ההסכם הזה היא ארוכה וקשה, זה נראה לפעמים ככה משימות בלתי אפשריות.
אין ספק שהמימוש של ההסכם הוא לא פשוט, הוא גם לא מיידי, אי אפשר הכל במכה אחת, נצטרך לעשות את זה לאט לאט, נצטרך להבין, לעשות גם סדרי עדיפויות, מה מיידי, מה פרוס לכמה שנים, מה דוחים בשביל זה, אבל אנחנו נשאף לקיים את כל ההסכם במלואו, כל אחד במשרדו ודאי. למשל דוגמה, יש לנו הסכם שמעולם לא היה לנו בנושא החינוך, של שוויון בחינוך, על סעיפי סעיפים בכל הנושאים, עם המורים ומהמורות, מהגננות, מהמסייעות, בתלמידים, בשעות, בפיקוח, בבינוי, ברישוי, בכל תחום שנותן שוויון לילדים שלנו לעומת שאר ילדי ישראל, וגם נותן עצמאות הפדגוגית החייבת להיות מצד גדולי ישראל. לצורך זה, גם קיבלנו, מינינו וקיבלנו שר במשרד החינוך, הרב חיים ביטון, לצידו של שר החינוך, ידידי הטוב והמוכשר יואב קיש, ואני בטוח ששניהם ביחד. זה גם הישג שלא היה לנו אף פעם, שיש לנו ממש אח גדול בבית המלך במשרד החינוך, שיהיה מופקד על החינוך החרדי, על חברת המתנסים, וביחד בשותפות עם יואב קיש, הם יעשו ביחד דברים, כמובן שיצטרכו ליישם, אבל כשאתה נמצא שם, ליד מקבלי החלטות, ונמנל מקבלי החלטות, הרבה יותר קל ליישם את הדברים הללו. עכשיו, כמובן שהרבה תלוי באוצר, צריך לזכור שאני גם קיבלתי במסגרת ההסכם, קיבלתי, אני מונה לכך להיות ממלא מקום קבוע של ראש הממשלה כיושב ראש ועדת שרים לענייני כלכלה, שזה משפיע מאוד על על הכלכלה ועל כל ההחלטות הכלכליות והחברתיות ביחד עם השר סמוטריץ'. ואני מקווה שביחד בשותפות הקואליציה הזאת מאוד הומוגנית, וכל אחד אני חושב יעשה הכל כדי לקיים את את ההסכמים שתלויים גם למפלגות אחרות, וביחד נעשה את המאמץ כדי לקיים את כל מה שכתוב שם. זה לא, אמרתי, זה לא, אי אפשר הכל, זה תפסת מובל או תפסת.
מה יהיה קודם?
עשינו הסכמים בשביל 4 שנים, לא בשביל שנה ולא בשביל 5 שנה. עשינו הסכמים של 4 שנים, ואנחנו בעזרת השם, כמובן שהנושאים הכי משמעותיים שעומדים על הפרק, זה הנושאים המרכזיים שלנו, זה חוק הגיוס, זה נושא של חוק גיור, זה נושא של
פסקת ההתגברות,
של הכותל, זה נושא של כל הדברים האלה, זה הנושאים שאנחנו עכשיו נצטרך להתעסק איתם ביחד, ולהקדיש את כל הזמן, בלי כותרות, בשקט, ולמצוא להם, להביא אותם לידי פתרונם, וכמובן להעביר תקציב המדינה, תקציב המדינה, שהוא כלי הכי משמעותי לקיים את רוב, או כמעט את כל הדברים ששם סוכמו, אז אם נצטרך עכשיו לעבוד ולראות מה, אנחנו כולם יודעים גם את המגבלות של התקציב, אנחנו גם יודעים שאי אפשר למלא את הכל במכה אחת, כל אחד מודע לדברים הללו, ואנחנו נצטרך לגלות אחריות.
לפחות על פי הדיווחים, ועכשיו נשמע אולי את האמת מכלי ראשון בסוגיית חוק הגיוס, בלי להרחיב עכשיו בפרטי החוק מה כן ומה לא ועל מה הוויכוח, אבל בגדול הוויכוח הוא האם קודם כל מגיעים לאיזושהי נוסחה ורואים איך בגץ מגיב לנוסחה הזו, או שקודם כל באים פסקת ההתגברות, אז זה כבר לא רלוונטי מה יאמר החוק.
תראה, אני לא אכנס לפרטים, כיוון שבאמת זה מיותר מאוד מאוד לדבר על הדברים הללו. אנחנו, העיקרון של חוק, מה שאנחנו הולכים לטפל, העיקרון הוא צריך להיות קודם כל, שיש שם סעיף שמוסכם על כולם, קודם כל יהיה חוק יסוד פעם ראשונה בתולדות.
ערך לימוד התורה.
חוק יסוד לימוד התורה, שלימוד התורה הוא ערך חשוב במדינת ישראל. יש לזה לא רק חשיבות של הצהרה דקלרטיבית, יש לזה חשיבות גם, של מבחינת השוויון ומבחינת הנטל ומבחינת מה התרומה של לומד תורה גם על פי החוק וגם על פי חוק היסוד הזה. דבר שני, אנחנו זה מוסכם על כולם, שכל בן תורה ללא הגבלה, ללא מספר, ללא מכסות, שרוצה לשבת ללמוד תורה, ימשיך ללמוד תורה ללא הפרעה, ללא שום שינוי ממה שמקובל במשך עשרות שנים. ההפך, עם שיפורים של כל הנועלים שעשו בנושא ההתייצבות ולשכות, הגיוס, לא מה שהיה פעם בזמני, שהיינו צריכים לבלות יום יומיים, מי שזוכר את התקופה הזאת, על כל הבדיקות וכל מה שהיה קורה שם.
לשכת גיוס, תהליך ארוך, כן.
יפה. אז זה הדבר הנוסף. עכשיו, איך מחוקקים את זה? איך עומדים בפני המחסום, או איך עוברים את הדברים המשפטיים? שצריך לזכור שיש לנו גם אינטרס גדול, שמה שאנחנו נעשה יחזיק מעמד להרבה מאות שנים, ולא יקרה שחלילה וחס, וראינו את זה כבר 10 שנים האחרונות, שפעמיים היינו באופוזיציה, ואנחנו יודעים שאם אנחנו נעשה משהו, שהעמידה שהוא יעמוד על רגל אחד, במקום לעמוד על שתי רגליים, גם אם תצלח אותו לתקופה, ואחר כך חלילה וחס יבטלו אותו, ותחזור למצב יותר גרוע ממה שהיה עכשיו, אז זה גם לא דבר שצריך, גם זה דבר שצריך להתגבר בו. לכן אני לא אפורט יותר, אני אומר, זה המשימות שלנו, ואנחנו נעשה את כל מה שאפשר, כמובן בהתייעצות עם גדולי ישראל, שכבר קיבלנו את ההנחיות, ואנחנו, חפץ השם בידינו יצלח, שבזכות הלומדי התורה,
השבט
לוי הזה, נוכל לעמוד בזה.
שאלה אחרונה לסיום, כי זה מאוד חשוב לדבר על זה, על סוגיית ההסברה. אנחנו בתוך גל של הסתה בלתי פוסק שהגיע לרמות קווים, חשבנו שהמריצות של ליברמן זה עשי, אבל זה רק היה פרומו למה שקורה עכשיו. כותרות, חרדים מקבל פי שש, החרדים לא משלמים מיסים, איראן, מדינה שחורה, מדינת הלכה, עלה בידם, אומר לפיד, ועוד 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 אמירות כאלה, והשאלה היא איך מגיבים לזה, אם צריך להגיב לזה, מול כל ההסתה הפרועה הזו ובלי פרופורציות. מה עמדתך, הרב אריה דרעי?
תראה, שאלה מאוד מאוד קשה. קודם כל, אנחנו אשמים, אני אומר את זה בדוגמה, בלי לגמגם, אנחנו אשמים שבחרנו ללכת עם נתניהו ועם הליכוד. הרי זה ברור שאם היינו הולכים עם הלפיד או עם גנץ, הכל היה קשר, היית רואה מאמרים ואמירות הכי טובות שבעולם, למה מגיע ללומדי התורה, ולמה צריך שוויון לילדים חרדים, ולמה צריך לשמור על הסטטוס קוו, וכל מה שאתה רוצה. אז כשאני אומר אשמים במרכאות, אנחנו בחרנו צד, הלכנו, ידעתי שזה מה שיקרה. כל תקופת מערכת הבחירות הם ישבו בשזה, חשבו אולי תהיה תקווה, אולי לא נקבל 61, ואולי יהיה תקוות כאלה ואחרות, אולי יהיה. אוקיי, ברגע שהתבדה הכל, אז הם ניסו, והם כבר לא תוקפים את נתניהו, לא רק נתניהו, הם לא תוקפים אפילו את הימין, את בן גביר או את סמוטריץ', שעיקר המתקפה זה על המגזר החרדי ועל החרדים, כיוון שזה הם יודעים שזה גורם להסתה, הם חושבים שזה גם יגרור את מצביעי הליכוד, אבל אני חייב לומר לך, אוי לנו, אם חלילה וחס זה יחליש אותנו, או ירתיע אותנו מלקיים ומלעשות. אני לא אומר שצריך להתגרות, אני לא אומר שצריך למור אמירות מיותרות, ואני לא אומר שאנחנו צריכים לרוץ מעל כל במה ולהתראיין ולהתגרות ולהתווכח. לא. למה תתראו? אבל בשום אופן שבעולם, אנחנו אסור לנו להירתע, נעבור את התקופה הזאת, נבחן במעשינו, הציבור שבחר בנו, לא רק בש"ס וביהדות התורה, אלא בכל הגוש שלנו, מצפה מאיתנו, לבוא ולקיים את ההבטחות, לחזק את המשילות, לחזק את הזהות היהודית של מדינת ישראל, לפעול ולעשות. והימים יגידו, כן, מי מגלה אחריות, מי מגלה ממלכתיות, מי פועל, ולאט לאט הם יראו שלא כצעקתה, ויראו שאנחנו לא בנוסח הכל.
כלומר, הזמן יעשה את שלא, לא צריך להשקיע באמת מאמצים יוצאי דופן במערך הסברה.
כשאני יושב היום, בשעות ארוכות עם בחירי משרד הבריאות, שהם לא שייכים למגזר החרדי. הם מטפלים במגזר החרדי, אבל הם לא שייכים אלינו, או במשרד הפנים, או במשרדים אחרים שישבתי היום, עם ציבורים אחרים. אתה רואה, כשאנחנו מנהלים שיח, ואנחנו מעלים את כל הבעיות שעומדות על הפרק, והם רואים את התשובות, והם רואים את ההתייחסות, והם רואים את האנשים שבאים, והם רואים עכשיו, לאט לאט זה יחלחל וישפיע. כותרות, וצעקות של לפיד שבסוף סוף
אבל מגלה, השאלה אם הכותרות של לפיד לא מחלחלות לציבור המסורתי, לציבור העממי, לציבור בפריפריה, לאנשים ש...
אבי, אנחנו כן. חיים בתוך ה... בוא נניח, בתוך הצ'ונט הזה, כן? כשאתה קצת יוצא לכיוון הפריפריה, לצפון או לדרום, ואתה רואה את עמך ישראל, אתה רואה שזה לא משפיע עליהם בקיו זה, אתה רואה שהם אוהבים, אתה רואה שהם מעריכים, שהם מצפים, הם יודעים את האמת, וכולם יודעים את האמת למיטה, שעם כל הכבוד, מה אנחנו שהיינו טובים במשך עשרות שנים בקבינטים ובהחלטות, ופתאום עכשיו הכל נהיה שחור משחור, אותו, תבין, שמו את התמונות שלנו כשותפים לממשלה הבאה, ופתאום אנחנו פסולים היום להיות איתם ביחד, אותו לפיד שדיבר בחנופה גדולה והתחבק עם אנשים מהמגזר החרדי, פתאום כולם הפכו להיות שחור משחור, פתאום הכל, זה צביעות, מי שנתן לאבס ולערבים היה מוכן לתת סכומי עתק, ומי שהיה מוכן לעוות את פסק דין של הבוחר ולעשות ממשלות שלא על פי דין הבוחר, ולקחת מיעוט ולהפוך אותו לרוב, פתאום, אסור, אין מה לעשות. נכון, ההבדל בינינו לבינם, שהם, היה להם גיבוי מוחלט של התקשורת, לנו אין את הגיבוי המוחלט של התקשורת, אין מה לעשות, נצטרך להתמודד עם זה, אני מאמין שבסוף החיים הדינמיים, יום יום אנחנו נצטרך להתמודד עם הבעיות, נצטרך להתמודד עם האתגרים הביטחוניים מצד אחד, האתגרים החברתיים מצד שני, והציבור יבחן אותנו על פי זה, איך אנחנו נתנהל, וכמובן בסיעת הדשמיה, בעזרת השם, גם זה צריך מציאת חן, ולקבל החלטות נכונות, צריך הרבה תפילה והרבה סיעת הדשמיה. אני לא הייתי, לא שאני לא, שאתה חושב שזה לא כואב לי, ברור שזה כואב לי, שלא אתה חושב שאני מגלה אדישות.
שאלה עקרונית, מה עושים? האם באמת פעם אחת ולתמיד מקימים איזה גוף?
אבל אין מה לעשות, אין מה לעשות. אני רק אומר לכם, אני אמרתי כבר לכמה חברים שלנו שמתעסקים בתקשורת, אני גם לך אני אומר, אבי, אתם צריכים, גם לכם יש שליחות, אני אומר, כל המוכשרים שלנו בהסברה ובתקשורת, למשל דוגמה, כשיוצא כותרת כזו שחילוני משלם פי שש מיסים מחרדים, שזה דבר עזוי, כן? אני אומר, או כשאחד, אילן שילוח הזה, למשל, ממשתלח בזה, צריכים לפעול גם, יש דברים שצריכים לפעול ונקות בזה, שמה, למשל, דוגמה, אם הוא מייצג חברות כאלה שהציבור החרדי עובד איתם ביחד, להגיד, אדוני, אנחנו נפסיק לעבוד איתכם, גם זה צריך לראות שאנחנו לא מגישים את הלחי השנייה, אבל אתה שאלת אותי, האם אנחנו צריכים, מה עושים נגד כל ההסתה באופן כללי של לפיד וחבריו, אנחנו צריכים לא לשחק לידיים ולא לתת להם סיבות, או עילות בכל מיני אמירות או רעיונות או דברים שלנו, ומצד שני נמשיך לעבוד ולא להתרגש, להמשיך לעבוד ולעבוד, וזהו זה.
הרב אריה דרעי, המשנה לראש הממשלה, שר הבריאות והפנים, נאחל קודם כל באמת בשם כל הציבור שתהיה סייעתא דשמיא, והקדוש ברוך הוא יצליח את דרככם, וסוף סוף נראה באמת שינוי מגמה לקדש שם שמיים, ותודה רבה על השיחה כאן הערב, יישר כוח.
כל טוב, שלום, שלום.
ערב טוב, בשורות טובות.